היום נלמד את מתייחס לשופטים, פרק ד' ה', דבורה וברק. כדרכנו לא נעסוק בפירוש של הפסוקים עצמם, אלא במשמעויות של הדברים. מה שחז"ל לימדו אותנו, שמה שכתוב בתנ"ך זה נבואה שהוא צריכה לדורות. וכבר דיברנו על כך שהכוונה היא לא רק מסר שלומדים ממה שהם עשו, אלא זה תוכן חיים שמשפיע עלינו. מה שהם עשו אז משפיע עלינו עד היום. מה שעשה עתניאל בן כנז, מה שעשה עוד בן גירה, מה שעשו דבורה וברק, משפיע עלינו עד היום, כולל במלחמות שיש בעזה, כולל במלחמות שאנחנו לוחמים בשנים, בדורות שלנו, וכל הגאולה ששייכים אליה, וגם כוח הגלות. הם בנו בנו כוחות, יש לך משמעויות עד היום. אנחנו יותר נעסוק בכיוונים הללו. פרק ד', אתה רוצה ספר תנ"ך? יש לך? אתה מסודר. פרק ד' פסוק א', היוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויהוד מת. כבר ראינו כמה פעמים שיהוד מת, לא בא לספר עובדה היסטורית שהוא מת, אלא בא לומר, כמו שבתחילת ספר יהושע משה מת, תחילת ספר שופטים יהושע מת, אחר כך גם תחילה ספר שופט כפיים שיהושע מת, ואחרי שעתניאל משה את ישראל, גם כתוב הימות, פרק ג' פסוק ד' עתניאל בן כנז, שאדם זה לא רק מת הבן אדם, מת ההנהגה שהייתה יחד איתו. צריך להבין מה ההנהגה שהייתה איתו, מלא גם המת. ואם קרם, פסוק ב' אם קרם השם ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. וצעקו בני ישראל אל השם, כי שם עוד רכב ברזל, והוא לחת את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. היא יושבת תחת תמר דבורה בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים, ועלו אליה בני ישראל למשפט. ותשלח, ותקרא לברק בן אבינו מקדש נפתלי, ותאמר אליו, ולא ציווה השם אלוקי ישראל, איך משכת בהר תבור, קחת עמך 10,000 איש בני נפתלי ומבני זבולון. נפתלי וזבולון. משכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין, ואת רכבו ואת עמונו, ונתתיהו בידיך. משכתי אליך, כן, ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי לא אלך. יש לו התניה, יש לו תנאים. ואתה אומר, הלוך אלך עמך, עמך. אפס, כי לא תהיה תפרתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא, ואתה קום דבורה ותלך את ברק קדשה. וזה ברק את זבולון ואת נפתלי, שני שבטים, קדשה. ויעל ברגליו 10,000 איש, וטל עמו דבורה. חבר הכלי נפרד, פסוק י"א, מקין, בני חובה, וחובת משה, ואתם עולו עד אלון מצא עננים, אשר את קדש, ויגידו לסיסרא כלה ברק בן אבינו, אמר תבוא, וזה כסרא את כל רכבות, 900 רכב ברזל, ואת כל העם אשר בחרושת, הגיעו לנחל קישון. שוב נחל קישון. פסוק ז' כתוב, שהשם אומרת דבורה לברק, אני אמשוך עליך את נחל קישון לסיסרא, נחל קישון יש לו מרכיב חשוב, ואומרת לשם, פסוק י' ג' מופיע שוב נחל קישון. זאת אומרת דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, ולא שבצע לפניך, ורק בית 10,000 איש יחריו. מאמר מוסגר בסוגריים, 10,000 מספר מאוד מיוחד. ראינו שפרק א' שופטים הרגו שבט יהודה 10,000. א' פסוק ד' מבזק. לאחר מכן, אהוד הרג 10,000 מבני מהצבא של עגלון, בפרק ג' פסוק כ"ט, וקו את מואב בעתי כ-10,000 איש. ופה יש גם 10,000 מעם ישראל. אולי זה כנגד, אמרנו 10,000 זה מספר שלם, כנגד הקדושה, כנגד התאומה. פה מצד הקדושה הופיעים 10,000 לוחמים. וים אדוני את סיסרא ואת כל הרכב, את כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירא את סיסרא על המרכבה וינוס ברגליו. עזב את המרכבה ואורך ברגליים. כמו מלחמת ששת הימים סיני, שעזבו המצרים, ברחו ברגליים, עזבו את הטנקים וזרקו את הנעליים ובחו יחפים. במדבר סיני. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה, עד אחרי ראשית הגויים, ופה לכל המחנה סיסרא לפי חרב, לא משאר עד אחד. וסיסרא נסביר רגליו, ויהיה לחבר אשת חבר הקיני, כי שלום בין יבין מן החצור ובין בית חבר הקיני. וצא אלי לקראת סיסרא, ותאמר אליי אבסורה, אדוני סורה, אלי תסור, אל תירא. ואסר אליה, ראו אליה, והתרסעו בשמחה, והם אליה השקיע נמת מים, כי לתמתי, ותפתוח את נועד החלה, ותשקיעו ותחסעו. ותאמר אליה, ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, והיה איש, אם יבוא איש אלך, והרי יש פה איש, ואמרת, אין. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המגבת בידה, ותבוא אליו בלל, ותתקע את היתד בערכתו, ותצנח בארץ, ונרדם ביעף בימות. והנה ברק רוטף את סיסרא, ותצא אליה לקראתו, ותאמר לו, אליך ארקה את האיש אשר אתה מבקש, ובוא אליה, והנה סיסרא נופל מת, ויתד ברקתו. והכנה אלוהים ביום ההוא את יביא מלך כנען, לפני בני ישראל, ואם תהיה לך את ישראל בני ישראל, הלוך קשת אלוהים מלך כנען, אז שהחריטו את יביא מלך כנען. לאחר מכן השירה. אם כן, רואים פה כמה אפיונים, שאנחנו רוצים להגיש אותם בהקשר שלנו, ונראה כמה דברים אפשר ללמוד מהפרשייה הזאת. אם כן, נבואה שצריכה לדורות, כל פרק, כל פסוק, כל מילה בתנ"ך, כל סיפור, הוא מוסיף קומה בעם ישראל. יש קומות ברורות, יש קומות לא ברורות. הפרק מתחיל עם זה שאהוד מת. זאת אומרת, הקומה של אהוד, מה שאהוד בנה בפרק הקודם, הסתיימה, ההנהגה של אהוד הסתיימה, ולסת עושים את הרע, בעיני השם, יש מסבירים, לא בגלל שאהוד מת עשו את הרע, אלא עשו את הרע ולכן אהוד מת. בכל אופן, עשו את הרע ואהוד מת, וההנהגה של אהוד מסתלקת מן העולם, מתחילה ההנהגה חדשה של עם ישראל. אציין כמה נקודות שבולטות בפרשה שלנו, בפרק שלנו, ונמשיך אחר כך. השופטת כאן והמנהיגה זו דבורה. אישה. הלוחם הוא ברק. קצת מקביל למה שקורה בתאומה, מה שקורה אצל לוין מלך כנען. יש מלך ויש שר צבא. יש מנהיג ויש לוחם. ככה זה בתאומה, ככה זה בתארה. ככה זה יבין מלך הצור, לעומתו שר צבא או סיסרא, פסוק ב' בפרק שלנו. לעומתם יש את דבורה המנהיגה ויש את ברק שהוא גנרל. כאשר הגנרל של הכנענים הוא עצמאי, הוא פועל, הוא עושה, הוא לא תלוי במלך לכאורה, ותנו דבורה, ברק אומר, תבוא איתי. הוא תלוי לכאורה בהנהגה של דבורה. תלוי באישה. בהמשך הפרק, קראנו את זה לפני דקה, אומרת דבורה כתגובה למה שברק אומר לה, תלכי איתי והלכתי, ותאמר פסוק ט' אפס, כי לא תפרטיך הדרך שתובך, כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא. זאת אומרת, אישה זה לא טוב שסיסרא ייפול ביד אישה. אתה לא גיבור כל כך, אתה קצת חושש, אתה רוצה שנבוא איתך, בסדר. דע לך שבסופו של דבר, את כל המלחמה שלנו זה יפיל על אישה. אישה בסוף תחסל את סיסרא. מה שזה גריעו אותה. יש לנו עוד שתי נשים בפרק שלנו, האחד זאת יעל, שהיא מחסלת את סיסרא, ובסוף פרק ה, יש שם אישה, מצד של התומעה, קוראים לה, בפרק שלנו, אם סיסרא. יש לה משהו שהיא אומרת, ועונות לה שרותיה. הנשים משחקות תפקיד מאוד מאוד חשוב בסיפור שלנו. גם אומרת דבורה בשירתה פרקי פסוק עבדה, ותברך מנשים יעל, שוב נשים. מנשים באוהל תבורך, שוב האישה שהיא צנועה, יושבת באוהל, אף על פי עשתה את הפעולה שלה, ושוב נשים בפרק שלה. נקודה נוספת, מי האויב שנלחמים איתו? תחילת הפרק אומר לנו הנביא שכתב את זה, שמואל הנביא, ואם קרא מה שם ביד, יבין מלך כנען. כל ספר שופטים יש לנו מלחמות. כל מלחמה כמעט נגד עם אחר. עתניאל נלחם נגד קושן רישתיים, מארם נהריים. הגיע רחוק מצפון סוריה, אולי מעיראק, מהאזור ההוא הגיע אלינו להילחם בנו. זה מלחמה של עתניאל בפרק ב', פרק ג'. יהוד בן גיא נלחם נגד עגלון מלך מואב, עמון ועמלק. בהמשך יש גם כן פלישתים ומדיין. היחידי שנלחם בכנען זה הסיפור שלנו, דבורה וברק. ההופעה היחידה של מלך כנען זה בפרשה שלנו, ואם קרא מה שם בידווים מלך כנען שמלך בחצור, ההופעה היחידה של כנען בספר שלנו זה בסיפור שלנו. והפרק שלנו נגמר, פרק ד' נגמר בפסוק, ויחנה, פסוק כ"ג, ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבים מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה להביא מלך כנען, שהחריטו את יבים מלך כנען. וכאן ואילך אין כנענים בכל התנ"ך. מה שאני זוכר, אני טועה, אבל מה שאני זוכר, יש פלישתים, אבל כנענים כבר אין. הסיפור הכנענים לכאורה באופן מלכותי, באופן של מדינות, של עמים, של מלחמות, נגמר בסיפור שלנו. ויש להבין את על רקע הזה גם את הפרשייה שלנו. דבר נוסף, אנחנו מוצאים שבחצו כבר יהושע נלחם. בספר יהושע, פרק י' א', מתחיל הפרק, והיא כשמו יבין, כמו אצלנו, מלך חצו, כמו אצלנו. הוא קורא ליובב, מלך שמעון, וכמה מלכים בצפון, הם נלחמים בנו. ויהושע מכה אותם. פסוק י' וישב יהושע בעת אבל קוד את חצור ואת מלכה יקה בחרב. לכאורה יקה את מלכה, יקה את יבין. איך יבין מופיע הפרשה שלנו, בפרק שלנו? אחד ההסברים שהוא לא הרג אותו, אלא השאיר אותו חי, אבל זה נוכל בניגוד לפסוק מפורש, אז הוא שאולי יבין היה שם שכל המלכים של חצור, כמו שפרום מלך מצרים, כמו שהרבה מלכים יש להם אותם שמות כל הזמן, שמות הפרטים בטלים, לעומת השם המלכותי שלהם. אולי זה גם הסבר לדבר הזה. שם בספר יהושע כתוב עוד דבר מדהים. ואת כל הרי המלכים האלה, את כל המלכים האלה, חי יושב וכמעט כאשר ציווה משה עבד השם. משה וכן נפטר לפי כמה שנים בסיפור ההוא. מתי משה ציווה אותם? משמע שעוד לפני שהכנס יהושע לארץ, עוד שמשה היה חי לפני כמה שנים, הוא אומר, משה, לא יודע לך, יש ארץ, יש מדבר תקת עיר, דקת חצור, יש לה מלך, קוראים לו יבין, אותו צריך טיפול מיוחד. פסוק י"ג, מה הטיפול המיוחד? את כל הערים לא שרפה עם ישראל, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע. למה הוא שרף? פסוק כ"ט ביהושע י"א. כאשר ציווה אדוני את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע. וכן עשה יהושע לו הסיר דבר מכל אשר ציווה אדוני את משה. זאת אומרת, השם ציווה את משה. משה ציווה את יהושע, דבר לארץ, בארץ יש מדינה מאוד מיוחד, יש מלך מאוד, קוראים לו יבין מלך חצור, הוא צריך טיפול מיוחד, את יש לו צריך לשרוף. תורה שבעל פה קיבל משה, יהושע ממשה מהקדוש ברוך הוא, לקבל, לחסל את חצור, רואים אצלנו שחצור מתאים כמלכה מיוחדת. ומה הייתה חצור? ביהושע, י' פסוק י', כתוב כך, וישב יהושע ביתה ולכוד את חצור ואת מלכה יכה בחרב, כי חצור לפנים מראש כל המלאכות האלה. חצור לא הייתה מדינה פרטית, היא לא הייתה כמו תפוח או כמו מדון, שמרון, עכשיו, כל המלאכים, הייתה אם, הייתה ראש כל המלאכות הללו. היה משהו מיוחד בחצור, הייתה עוצמה מיוחדת בחצור, שלכן יהושע נלחם בה, טיפל באופן מיוחד, לא הכי כתוב, לא יותר כל נשמה, ואת חצור שרף באש, אף על פי כן חצור הזאת, בפרק שלנו קמה לתחייה. חצור הזאת קמה לתחייה ונלחמת, וצרה את מציקה מאוד לישראל, פסוק ג', כי לחת את בני ישראל בחוזקה. יש לו 900 רכב ברזל, יכולה משמע שזה הרבה, ולחץ לנו 20 שנה. רש"י יצא לנו בפרק בפסוק ותאמר, מה זה גר חרושת הגויים, יושב בחרושת הגויים, אומר שם עיר, על שם שהייתה חזקה ושולח, רוב משון תעשייה, משון בית חרושת, משון חרש ומסגר, הייתה חזקה ושולחת, אומר לנו רש"י, עיר מאוד משמעותית בעוצמה שלה. כמה שנים לחצה אותנו? כתוב 20 שנה. עתניאל בן כנז לחץ אותנו, היה לנו שן ראשונה 8 שנים. רות בן גרה, עגלון מלך עלינו 18 שנה. השיא הוא ב-20 שנה פה אצל יהוד. במשך אני לא זוכר כמה שנים היו, אבל עד עכשיו זה הכי הרבה שנים שמלך אחר שלט עליהם. יש עוצמה מאוד גדולה בחצור, ביבין, בסיסרה. יש לו 900 רכב ברזל, הוא לוחץ עלינו 20 שנה, ויש להם עוצמה מאוד גדולה. אברמר אגב מזכיר בספר של איש לשבטו, שיבין וחצור וסיסרה בעצם היו סוג של נקמה. אומר אברמר בספר שלו איש לשבטו עמוד 65, להיות משובד לעם זר זו השפלה כואבת. אבל הזלזול והחרפה שהייתה לידיבים מלך קנה הייתה קשה יותר. לפני כמובן שכבשו את הרי בתנופה, חומות ריחו קרסו לפנינו. ירדן המדום, שמש עמדה בגבעון. יהושע כבש את חצור, שרף את העיר. עצם יכולתו של יבין מלך כנען, שישב בעיר אחת, בחרוש את הגויים, ללחוץ את האומה 60 ריבו לוחמיה של עם ישראל, בעזרת 900 רכב ברזל, לכאורה לומר 60 ריבו זה לא הרבה, שאותם בנו בתקופת שלטון ישראל בארץ. מאז יהושע החריב את העיר, את חצור, אז הצליחו לשקם את כוחותיהם, כמו שחמאס עכשיו בעזה, אני מקווה שהוא לא הצליח להגיע לשם עוד רכב ברזל, לא יגיע לשם עוד טנקים, אבל מודע לחולשתו הנוראה של העם, יותר מה שכוחו של יבין. עכשיו את הכנעני ואת הרבה צריכים לחסל, לחלוט מן הארץ, מלא אותה בזמר חיים של תורה, של קדושה. לא עושים זאת מרצון, אז הם הכריחו אותנו לעשות את העבודה בעל כורחנו, והכרח הזה של הגויים הכריח את נפתלי לחשוף את עצמתו, ואת עצמם קרב הכנענים, אחד המסירים שהיו בקרבות של עם ישראל. הקרב הזה בפרק שלנו. אם כן ראינו א', נשים, ב', כנען, ג' מספר השנים, אלו שבטים השתתפו במלחמה הזאת. בפסוק ו', שקראתי, הדגשתי את זה, כתוב, אומרת דבורה לברק, מקדש נפתלי ומשבט נפתלי, לכו משכתה בהר תבור, ולקחת 10,000 איש מבני נפתלי ובני זבולון, רק שני השבטים הללו, מה עם יהודה, מה עם גד, מה עם שאר הגיבורים? לא, כך מנפתלי ומזבולון. מה עושה ברק? פסוק י', ויזק ברק את זבולון ואת נפתלי קצ'ה. אם כן, אלו שני השבטים, 10,000 רק משני השבטים הללו. איתם הוא נלחם, איתם הוא מנצח. למה דווקא שני השבטים הללו? דבר נוסף, נקודה נוספת, שמלחמה, מי משתתף במלחמה הזאת? את פסוק תתוו, כתוב אצלנו בפרק שלנו, בים השם את סיסרה ואת כל הרכב ואת כל המחנה פיחרה לפי דברק. עד גר שברה, שסיסרה נורד, יורד מעל הברכבה, בגלל ההלם שנמצא בו, ביאס ברגליו. א', השמיים משתתפים בזה. פסוק כף אומרת לנו, בפרק הבא, פרק ה', פסוק כף אומרת לנו דבורה, פרק ה', פסוק כף בשירה דבורה, מנשמיים נלחמו כוכבים סילותם, נלחמו עם סיסרה. זאת אומרת, גם הכוכבים, גם השמיים, נלחמו הכוכבים, מערכות הטבע נלחמו נגד סיסרה. מערכות המשתפים מאוד חזק במלחמה הזאת. נחל קישון לגרפם, פסוק כ"א שם, גם הנחל השתתף בזה, גם השמיים, גם הקדוש ברוך הוא, גם ישראל, דווקא נפתלי וזבולון, וגם נחל קישון לגרפם. היה שטיפה. כנראה הוא עשה הצפה, נחל קישון, וכל מי שהיה באזור תפס אותו, שטף אותו בים. נקרא נחל קדומים, נחל קישון. נחל קישון גרפם, מה זה נחל קדומים? אומר לנו רש"י דבר מאוד מעניין. נחל קדומים, אומר רש"י, בפסוק כ"א פרק ה', שנעשה ערב לים על זה, ממות מצרים כדאית בפסחים. דף כפחת עמוד א', עמוד ב', שם הגמרא אומרת, שהנחל קשם גרף אותם, שאפילו הדגים של קישון אכלו את הגופות של של המלאכים, של החיילים הללו, וזה מה שהתחייבו לדגים בים סוף. שהם לא הצליחו לאכול כנראה את כל את הבשר של של המצרים, וכאן עשו השלמה של הדבר הזה. אומר הרד"ק, מה המלחמה של הכוכבים? שחימו אותם. הרי האויבים יש להם שריון, יש להם שכפצים מברזל, היה מאוד חם. מרוב חמימות, אומר הרד"ק, הם נכנסים לנחל קישון להתקרר ושוטפם הנחל. לא תמיד הכוונה היא שהיה, כמו שאמרתי, שיטפון, אולי שטף אותם, שתי אפשרויות איך הנחל שטף את האויבים הללו. כי מי שתתף במלחמה, האנשים, הקדוש ברוך הוא, הכוכבים, מערכות הטבע, נחל קישון, הדגים, וואו, וואו, כל המציאות השתתפה במלחמה הזאת. אין דבר כזה בספר שופטים. יש קרבות, אבל אין השתתפות של כל הטבע. ודקודה האחרונה שרוצה להדגיש בהקשר שלנו זה, כתוצאה מלחמה נולדה שירה מיוחדת. פרק איזו שירה דבורה, שירה מאוד מיוחדת. גם הכתיבה של זה בתנך זה אריח ולבנה. זאת אומרת, יש חלקים, יש רווחים בתוך הפרק. זה לא ברצף כמו הפרק ד', השירה עצמה יש לה כמו שירת הים. נולדה כתוצאה מלחמה שירה מאוד מאוד מיוחדת. מהנקודות הללו אני רוצה לנסות לברר מה מיוחד במלחמה, מה זה בנה בקומה של עם ישראל במלחמה הזאת. נתחיל בפסוק בפרק שלנו, פרק ד', שקראנו את זה קצת, לא הדגשתי את זה. כשברק אוסף את השבטים, את הלוחמים אליו, בפרק ד' פסוק י' כתוב, ויעל ברגליו 10,000 איש. חירניק, לטנקים, למרכבות. מה הדגש של הרגליים? לאחר מכן כתוב, כשסיסרא בורח, עוזב את המרכבה פסוק תתוו, ויאנס ברגליו. פסוק י' ז', פיסנס ברגליו אלו אל יעל. שוב רגליים. קצת דוד מסביר שם למה חז ברגליים שלא יכירו אותו והתפסו אותו. עשה מנוסה שלא יזהו אותו. כנראה שעל הרכב שלו היה דגל מיוחד, היה סימן מיוחד, חשב שיזהו אותו, אבל ברח בצורה אנונימית כזאת ברגליים, אבל אנחנו מחפשים את המשמעות של הדברים הללו. נפתלי וזבולון, הם השבטים שלחמים בו. אמנם דבורה מזכירה בשירה של השבטים אחרים, אבל לא נתייחס לזה עכשיו. מי זה נפתלי ומי זה זבולון? אז נפתלי אנחנו יודעים, מכירים אותו מחומש בראשית, שעכשיו קוראים את זה בתורה. יש ליעקב ארבע נשים, לאה, רחל, זלפה ובלהה. נפתלי הוא הבן של זלפה, אני חושב, נכון? זלפה, השפחה של לאה. הוא בן השפחה. הרב רמר רוצה לומר שלכן היה לו חוסר קצת ביטחון בקרבות, כי הוא לא מהאליטה, הוא לא מהשבט יהודה של הגיבורים של המלכות, הוא לא משבט לוי של המכבים ושאר הגיבורים, הוא לא משבט גד של הגיבורים, הוא משבט נפתלי. מה התכונה המיוחדת של נפתלי? אז כתוב בחומש בראשית פרשת ויחי, זריזות רגליים. הוא היה מאוד זריז, עד כדי כך שחז"ל מספרים פרשת ויחי, שכאשר יעקב רצו לקבור אותו, וסבא אמר, זה המקום שלי, למה אתם רוצים לקבור אותו שם? מסבא, אבא יצחק, הוא אבא שלי גם כן. אז רצו את השטר, היה במצרים, נפתלי היה מוכן לרוץ כמה דקות למצרים, להביא את השטר, וחיכו כמה שעות עד שהוא יגיע. אז נפתלי הוא זריז רגליים מאוד, קל רגליים. איילה שלוחה, אומר יעקב אבינו. וגם הברכות שמברכים אותו יעקב ומשה, יש לו הרבה, הארץ שלו קלה לעשות פירות. יש לו גם את הכינרת, צפון הכינרת, זה גם שם מקום מאוד פורה, מאוד מוליד המון המון פירות, ושם בננות שם, יש הרבה גידולים היום שם, האזור ההוא. וזבולון, הוא גם שבט מעשי, הוא שבט של ימאים, בבן הקטן של, לא יודע מה קטן, יששכר וזבולון, כן, אולי הקטן, של לאה, והוא ימאי, הוא מפליג באוניות, מאזור חיפה, שם עמק זבולון עד היום. לפי כל המדינה היה תנועת נוער שקראו לה זבולון, היא תנועה של ימאים, שהיו עד היום, כשאתה נוסע לירקון, יש שם סניף של תנועת זבולון, תנועה של ימאים של בני נוער של שתים בסירות, לא קצת מה זה הים. זבולון זה שבט מאוד מעשי, מאוד סוחר, מאוד עסוק בעולם הזה. כי נפתלי וזבולון, שני שבטים שעסוקים בעולם הזה. והעולם הזה מאוד בולט בפרק הזה. אם עתניאל בן כנז שפט את ישראל, הסברנו בזמן נאמר הוא שפט, לימד עם סנגוריה, עם ישראל חוטא, מגיע להם להינצל. רות בן גרה גם היה תמיד חכם, חרף פיפיות, אמרנו שבחין חרף פיפיות, הכוונה היא פה של תורה, פה של מלחמה. הם באו מתוך התורה אל המלחמה. מתוך התורה, מתוך הקדושה, מתוך העוצמה שלהם, הרוחנית באו לתת, לנצח את האויבים שלנו. אצלנו בפרק, אישה היא שופטת. חז"ל אומרים שהיו שתי נשים שהנהיגו אותם ישראל דבורה וחולדה, אלה שמות לא הכי מוצלחים. עתניאל בן כנז מופיע שם שמיים בשם שלו. אהוד גם כן, מלשון אהדה, מלשון, אני יודע, פה שמי עוד בדיוק אני לא יודע, אבל מלשון אהדה אולי. אבל דבורה זה שרץ, שרץ אוף, שהוא אסור לאכול אותו, הוא תמי. מי תן תאו ותאמת הגמרה זה דבורה שממנה יוצא הדבש. היא מפיקה דבש, דבר נפלא הדבש, אבל היא עצמה... מי שאוכל אותה חס ושלום, עבר כמה להבין. השם שלה זה דבורה. מכן, מציאות מאוד נמוכה, אומר רבי חז"ל, כמה נמוך הדור שאישה מנהיגה אותו. ודאי אישה בשם דבורה. שוב, עולם של עולם הזה, בלי הרוחניות מאוד חלשה, מאוד, מאוד קטנה. אין תלמידי חכמים. אם כולם באים לבקש את ה... משפט של דבורה, ועלו אליה בני ישראל למשפט בפרק פסוק שלנו, אז המצב הוא לא כל כך מוצלח. אז היא תפקידה מאוד יפה, הייתה גיבורה גדולה, עם ישראל קיבל אותה עליה, הכל טוב. אבל זו הדרגה יחסית נמוכה. וגם האויב שלנו, למה האויב בא להילחם נגדנו? מה זה הכנענים הלו? מה זה הכנעניות הזאת שיבין מלך כנען מלך בחצור? הוא ישב בחושת הגויים, ישב, יבינו כסיסרא זאת שאלה, אבל הוא היה מלך כנען בחצור. מהר"ל בגבורות השם, בפרק ד' או ג', לא זוכר, הוא מגדיר את מצרים לעומת שבעת העממים. הוא מגדיר את שבעת העממים בתור, אם מצרים זה החומר, ישראל זה הקדושה, ישראל זה התארה, ישראל זה הנבואה, ישראל זה התורה. לעומתם, המצרים זרמת עושים זרמתם, הם חיים את העולם של החומר, של הניעוף, של הזנות, של היצרים, של היצריות, שאין עולם הבא. אפילו את המלאכים שלהם היו חונטים בפירמידות, לומר שאין, זה כל החיים, הגוף זה דבר שיש בחיים. אז מצרים היה חומריות, שיח חומריות היה במצרים. גם התרבות, תרבות של עבדים, לא רק שהם שלטו על העבדים, עבדים בצד המנטליות שלו, שלא, אין להם צ'אנס לצאת מהמצב הזה. אם אני עבד, אתה אדון שלי, זהו, כל החיים. וישראל, ששברו את הדבר הזה ביציאת מצרים, שברו את הבית העבדים, שברו את המושג של עבדות. יש, אפשר לצאת לחירות, אפשר להיות בני חורין, לא צריך להיות עבדים של אף אחד אחר. זה מצרים. אומר המהר"ל, כנען היה הרבה יותר נורא. כנען היה הצורה שבחומר. מצרים היו משועבדים לחומר. היה צריך 10 ניסים, 10 ניסים, קריאת ים סוף, 4 ניסים, היה צריך להילחם נגד החומריות של המצרים. אבל כנען זה הרבה יותר נורא. כנען זה הצורה שבחומר. בית המצרים, כתוב בחומש דברים, אפשר אחרי 3 מצרי שמתגייר, עזוב לו להתקבל לעם ישראל, עשו את חתנית, אבל דור שלישי יכול להתקבל לעם ישראל. החומריות שלו אחרי 3 דורות פגע. מתגייר, מתנהג בו יהודי, חתן עם גיורת אחרת, בניו עוד לא, נכדיו, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. שבעת עממים עד עולם לא באים בקהל השם. יחידים אולי כן, זה נושא נוסף, אבל עקרונית כציבור, הם לא, אני צריך להרוג אותם, אחרי הם תחרימים. כי הצורה שבחומר הכוונה היא כזאת, שעושים אידיאליזציה, אם אני הולך לאחר המקני, יש לי יצרה, בסדר. אבל אם אני הולך חומר, כי יש לי אידיאולוגיה של חומרנות, ואני אומר שהחומרנות היא נפלאה, ואני עושה ביריחו חומות אבות, כי הגובה כמו הרוחב, אומר לנו, חזם לדים, על חומות יריחו. וכל המציאות של כנען זה מציאות של חומריות נוראה, שיש אידיאולוגיה של חומריות, ועובדים את החומריות. אז זה הרבה יותר נורא, זה דבר צריך להיכחד מן העולם. והמלחמה פה מול קושן רשתיים הייתה על מושג של רוחניות מסוימת, שייך לבן הארמי, רוחניות מסוימת. מול עמון ומואב, מה שאהוד בן גרה נלחם, זה מול האריות, מול החוסר צניות, הסברנו את זה שבוע שעבר. כידוע מואב הגיע מילות, ששכב עם בנותיו, כתוצאה מזה הגיע מואב, הגיע עמון, ובנימין, זה שיא של הצניות שאצלנו. אבל הפרק שלנו, זה חומר, זה חומריות, יש להם חרושת, יש להם תעשייה של גויים, יש להם בתי חרושת, 900 רכב ברזל. וכל כך זה מנגד על ש-20 שנה לוחצים עליהם. כלומר, מאיפה עליהם כוח בכלל לעשות את הדבר הזה? איפה עליהם כוח? אז הרמב"ם נבהלי, תמיד הרמח"ל מסביר שישראל עושים רע, נותן כוח לעשות רע אחר. כלומר, כאשר ישראל בקדושה לא מתנהגים נכון, עובדי עבודה זרה, מחתנים עם הגויות, עם הבנות הגויים, אז הם מתחזקים, הצד השני מתחזק, הכוח נמצא בעולם. שם ישראל נכלל, הפרק שלנו, מי מקבל את הכוח, יבין מלך כנען, החומריות יקבל את כוחות אדירים. והמרכבות זה שיא הכוח שלהם, זה הטאקים שלהם. לא כתוב שהיה להם חיר. כתוב שברק, כשסיסרא הולך מול ויזעק, פסוק י' ג', את כל רכבו, 900 רכב ברזל, ואת כל העם אשר איתו, בסדר. אבל קרא 900 רכב, זה קרא יותר נשען על הכוח הברזל שלו, על החומויות שלו, על הטנקים שלו. אז זה מלחמה נגד החומר. וברק, סיסרא יורד בפסוק ת' מהמרכבה, ונס ברגליו, כלומר, הוא עוזב את החומריות. הוא עוזב את התפיסה, הוא מבין שהתפיסה לא נכשלה. אם עם ישראל מנצח אותי, ברגליים, בחיניקים, אז החומר שלי, הטנקים שלו מועילים לי. פסוק ת' ברק רדף אחרי הרכב, ואחרי המחנה. שוב, הרכב זה גם באופן מעשי ככה הוא עשה, תפיסת ברק הייתה, ברק מגיע מהשמיים, ברק זה, כתוב חז"ל דורשים, היה לו שם מיוחד לברק, של עוצמה שמיעית שמגיעה אלינו לכדור הארץ, משהו רוחני מאוד, ודבורה הייתה אשתו לפי חז"ל. ולפעול כל מחנה סיסרת, לפי חרב, אני לא נשאר אחד. שוב, כדאי, אני סיסרת, נס ברגליו ולא אלה, למה שוב רגליים? עזב את המרכבה, עזב את החומריות שלו, את התפיסה החומרית שלו, הוא מבין שהוא נכשל. והוא נס ברגליו. ובסוף מה מחסל אותו? יתד של האוהל. ברקתו. ברקתו, פסוק כ"ב, סליחה, פסוק כ"א קודם, ותבוא אליו יעל אל סיסרא בלט, ותקע את היד ברקתו ותזנח בארץ. והוא נרדם ויה וימות. מה זה הרקה? הרקה זה הראש. עולם של החשיבה. עולם של תפיסת העולם. יעל פוגעת בתפיסת העולם החומרית, בצורה שבחומר, באידיאליזציה של החומר. את היתד שהוא מחזיק את האוהל, אומר רש"י, יתד האוהל, שתוקעין בארץ עם שיפולי האוהל כפשוט לפשטו. מה שעושים יתד עצמם, כל מחלות בני עקיבא, כל המחלות עושים את האוהל. בצבא עושים את היתדות, כן? בא עליו עם היתד, מהמקבת, פטיש ונותן את מכה, והורגת את הראש של סיסרא עם היתד, עם הדבר שמחזיק את האוהל. אפילו זה לא, זה רק מחזיק את האוהל. פסוק כ"ב, ברק רוטף אחרי סיסרא. היא לא אומרת לו, אגב, אני הרגתי, איזה אשתה מחפש? סליחה, איזה אשתה אני אראה לך? את האיש שאתה מבקש. היא לא התגעתה לומר לו, אני הרגתי את סיסרא. אתה מבקש את סיסרא, הנה הוא לפניך. ומה רואה ברק? סיסרא נופל מת והיתד ברקתו. הוא מבין שהתפיסה של האידיאליזציה של החומר, הצורה שבחומר, האידיאליזציה של החומר, נכשלה. ניצחנו אותו עם סיסרא, שהוא שיח חומריות, הוא הגיבור, יש את תיאורים על הגוף של סיסרא, עוד כמה דקות, עוד חמש דקות. כמה דקות. מה? כן, אפשר להקשיב, עדיין. כן. ברוכות הבאות. שיעל הורגת את סיסרא, היא הרגה את תפיסת עולמו. יש תיאור בכלל שסיסרא היה מאוד חזק, מאוד גיבור, היה מאוד גשמי, היה מאוד בהמי אפילו. וכשברק רואה את סיסרא נופל, את כל הגוף הגשמי הזה, הגדול הזה, ויתד ברקתו מבין שהחשיבה של סיסרא, התפיסה של החומר, שכמה החומר הוא חשוב, אידיאליזציה של החומר, זה נכשל. והכנע לי מבין דוד מלך כנען לפני בני ישראל, הוא מכניע, סיסרא מת, ויבין מלך כנען, כבר בעבר, שהמלכים מבטאים את תרבות. העם מבין את הדרך שלו, המלך של העם מבין את המטרה, את התרבות של העם. כשמכנע את יבין, מכנע את התפיסת עולם של החומריות הזאת. ומי עושה דווקא זבולון ודווקא נפתלי וזבולון, שני השבילים הכי מעשיים בעם ישראל. נפתלי הוא קל רגליים, זבולון הוא ים של ימאים, שהם הצליחו, מצד אחורי מעם ישראל, כן, החומר של עם ישראל נלחם נגד החומר של הכנענים שלו, ונצליח לנצח אותם. האם החומר זה דבר רע? האם החומר זה דבר נורא והיום? אז לא. החומר הוא דבר נפלא. השאלה היא תמיד, מי מולך? האם החומר מולך על הצורה, או הצורה מולכת על החומר? יבינה גם משלון תבונה גם כן. היה לו שכל. יבינה, הוא השתמש בתבונה בשביל החומריות. וזה מה שמשה אמר ליהושע במדבר, תעבר את ארץ ישראל, יש שם עיר, חצור, הם כל הראש כל המלאכות, הראש, שוב, חשיבה. כל התפיסה של האידיאליזציה של החומר, הופיע דווקא בחצור. וזה מה שהמלחמה שם בקרב הזה. הרב אורות מסביר על החשיבות של החומר. אורות ישראל, אורות התחייה, סליחה למד ג', פסקה מפורסמת, גדולה היא התביעתנו הגופנית. גוף בריא אנחנו צריכים. הסלקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף. זנחנו את בריאות הגוף והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שלנו רוח הקודש. אני חוזר על משפט, שכחנו, יש לנו בשר קודש לא פחות מה שיש לנו רוח הקודש. הבשר שלנו זה בשר קדוש. השורש של הבשר של הגופנות של עם ישראל דבר קדוש. כשאתה מבין את זה וחי את הקדושה, אז הבשר הוא נפלא. ודוד המלך כבש את אויביו, רדף אחרי אויביו, השיג והחסל את כל האויבים שלו, בנה מדינה למופת. חזקה מאוד. כשהיה קשור אל הקודש, דוד המלך. מר הרב, עזב לו את החיים המעשיים, ואת גבורות החושים, ואת הקשור עם המציאות הגופנית המוחשית. כל תשובתנו תעלה בידו רק אם תהיה, עם כל עוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופות חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שחירים חזקים. ובגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שנתחלשה. זה תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? שהגוף חוזר לעצמו, והגוף נהיה נצחי. שכל המתים חיים חזרה, הכוונה הגוף, הנשמה קרה בעולם הבא, היא תופיעה בגוף שלהם, בעזרת השם. וכן, המלחמה הזו של גדעון, של, סליחה, של דבורה וברק, נגד יבין את מלחמה נגד, של הקדושה המופיעה בגוף, נגד הגוף שמנצח את, את הרוח. יבין, מבין דברים. סיסרה, היתד נכנסה לרקה של הראש שלו, לחשיבה שלו, לתפיסת העולם שלו. המלחמה שנגד אויבינו זה מלחמות רוחניות. כל המלחמה ספר שופטים בונות בנו קומות מה זה מלחמת ישראל. מה זה עם ישראל. בפרק שלנו, כתוצאה מהציפור הזה גם כן, אין יותר כנען, אין יותר ישות כנענית בעולם. הפגישה האחרונה של עם ישראל לכנען זה הפרק שלנו, שופטים פרק ד', כאשר ברק ודבורה מחסלים את סיסרה, ובסוף הפרק הם מחלישים את יביא מלך כנען, ויחנה אלוהים ביום ההוא את יביא מלך כנען לפני בני ישראל, ותראה הלוך הקשה, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. הכריתו אותו. כלומר, זה לא רק הבן אדם, זה תפיסת המלכות שלהם. מה המלכות שכנען רצתה? ואז מאז הבשר שלנו השתנה. התפיסה העולמית, אחרי המלחמה שלנו, השתנתה במידה. לא תמיד רואים את זה, אחר כך היו קרבות נוספים. היה דוד המלך, בית ראשון, בית שני. היו הרבה סיפורים של מלחמות עד היום. אבל יחסית למה שהיה, התפיסה של הידיעת של החומר, השתנתה כתוצאה מהסיפור הזה. שנזכה להתרומם, לקדש את הבשר שלנו, ושהפצועים יחלימו עזרת השם, ונצח את כל אויבינו, נזכה לבשר כל עזרת השם, במהרה, והצלחה לכולנו. שלום, שלום.